חי בגל פתוח עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם היום הזה? אנחנו בעזרת השם ביום ה-13 למלחמת חרבות ברזל. ביידן, מי שאיתנו בשידור חי כמובן, ביידן בדרך. למה? כי אני אומר לכם, סתם תדעו שהתוכנית משודרת גם אחרי זה בשידורים חוזרים, אבל עכשיו אנחנו שידור חי, 9:08. אנחנו גם ברדיו קול חי, ב-92.8 ו-93 FM. איתנו באולפן, ברדיו, מוטי קופפר, הטכנאי שלנו, וגם לרגל המצב, פתחנו פה כמובן גם אולפן טלוויזיה, ויש לנו פה את מאיר לבוביץ' פה על הבמאי שלנו, על הדיגיטל, מה שנקרא, כדי להעביר לכם את זה גם בצפייה, גם בשמיעה, לגעת כמה שיותר אנשים, לחזק, להרגיע ולעודד. אני מאחורי המיקרופון כמובן פנגר, ואנחנו בעזרת השם רוצים להתחזק בכמה דברים היום, כאשר ננסה להבין איך אי אפשר להרגיע סופה, אבל בהחלט אפשר להרגיע את עצמנו, והסופה בשלב מסוים תלך ותדאח. ננסה לראות איך אנחנו עובדים קצת עם עצמנו, קצת את המושג של הכרת תודה, קצת ספר עם חוויות ניחומי אבלים שאנחנו נמצאים, וכל מיני חיזוקים כאלה ואחרים, סיפורים שאנחנו שומעים. ננסה להבין מה היכולת שלנו להינצל מהתקופה הזאת, ויהי רצון שלא יהיה גרוע יותר, בסדר? יהי רצון שהשם ישמור עלינו, ובצפון לא תיפתח הרעה, אלא נסיים את מה שיש בדרום ונחזור חזרה ל... שגרת כמה שאפשר. אז איך עושים את זה ואיך לא? כל זה ועוד בתכנית שלפנינו, יקיריי, בואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, שאי אפשר להרגיע סופה. אי אפשר להשקיט סופה. אבל אפשר להרגיע או להשקיט את עצמנו, והסופה מאליה תלך ותדאח. וככה זה בחיים, ישנם אירועים שאנחנו לא יכולים בהכרח לשלוט עליהם. אף אחד מאיתנו לא יכול באמת, לפחות לא אני ואתה, מה שנקרא, ואת, לא יכולים להכריע או להשפיע. ברמה הרוחנית כן, אבל אנחנו לא מקבלי ההחלטות. ואתה רואה איך שהדברים משתנים ברגע אחד, עם פתאום פגז של של החמאס או של האחרים שם, פוגע בבית חולים, פתאום כל דעת הקהל משתנה, פתאום פחות לגיטימציה, פתאום כל הקלפים נטרפים מחדש. בוא ניקח מהמלחמה הזאת כמה וכמה שיעורים לחיים שלנו. אתה יודע, לפעמים אתה חושב בחיים שיותר גרוע מהמצב שלך לא יכול להיות. ואתה מגלה שיש יותר גרוע, חס ושלום. אבל באותה מידה, אתה לפעמים מרגיש... זהו, יותר טוב לא יהיה, מה זה, לא יהיה טוב בחיים, לא יהיה טוב בחיים. ואתה מגלה שנהיה הרבה יותר טוב. כמו שבצד השלילי אתה חושב שלא יכול להיות גרוע יותר, ונהיה גרוע יותר, ככה בצד החיובי אתה לא חושב שיכול להיות טוב, אבל יש המון הפתעות בחיים. וטוב, ויהיה טוב, ויהיה עוד יותר טוב, בתנאי שנחזיק חזק ולא נתבלבל. מכיוון שלצורך העניין יש לנו אויב, ומעבר לאויב החמאסי או האחרים שם ברצועת עזה או בצפון או לא משנה איפה, יש לנו גם אויב פנימי. ודעו לכם שזירת הקרב העיקרית זה הראש שלנו. זה איך שאנחנו מתמודדים עם המחשבות שלנו, איך אנחנו מתמודדים עם הרגשות שלנו, איך אנחנו מנהלים נכון את המעשים שלנו. זה השטח צבאי הסגור שאנחנו אמורים לנהל בו את הקרב העיקרי שלנו. פה בין שתי האוזניים הללו מתרחש הקרב האמיתי, שהוא בעצם יכריע את הקרב החיצוני. וזה נכון שוב פעם במלחמה שלנו ובכל מלחמה שיש לכל אחד מאיתנו. מדוע? מספרים, אולי פעם שמעתם זה מני, אבל מספרים שפעם שני ילדים, עכשיו, ככה זה המלחמות קודמות, אבל אתה יודע, הילדים מאזור הדרום עוברים קצת לסבא וסבתא באזור המרכז. סבא וסבתא גרים באחד היישובים במרכז, מעין כזה מושב כזה, והילדים מהדרום, הנכדים, מגיעים לסבא וסבתא, וסבא מנסה לתת ככה קצת אטרקציות לנכד, הוא נתן לו רוגטקה. זה רוגטקה? מקווה שהילדים של היום מכירים את הדברים האלה, אולי לא, אולי מסוכן, לא יודע, אבל קיצור זה כמו מקלע כזה... טבעי, זאת אומרת, עושים את זה מעץ, עם גומי, יופי. אז הסבא נתן את המקלע לילד, והנכד ניסה את יכולותיו בקליעה, והוא לא היה אחד מצלפי המושב, מה שנקרא. אבל ניסה לפגוע בבקבוקים, פחיות, שיחק עם הדברים, עד שבשלב מסוים, סבתא מאוד הייתה חובבת בעלי חיים. היה לה ברווז. קטן, חמוד. סיני כזה. אז הילד, הנכד, החליט להפחית את הברווז. אז הוא כיוון את המקלע שלו לכיוון הברווז, ושילח את האבן, והאבן עפה, פגעה בראשו של הברווז. לא פחות ולא יותר, בראשו של הברווז. הברווז, הסתובב ונפל. לא, אף אחד מישראל סיים את הקריירה שלו בתור ברווז. הנכד היה בהלם. הנכד לא ידע איפה להחביא את עצמו. אמא, אמא, מה אני אעשה? עכשיו מה אני אעשה? סבתא תתהפך עליי, מה שנקרא. מה אני אעשה? הוא מסתכל ימינה ושמאלה לראות האם היה מישהו שראה אותו במעשיו, ולפתע הוא רואה את לא אחרת מאשר אחותו. אחותו עומד בחלון ועושה לה עם האצבע ככה, נו, 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 נו. אז הוא מסמן לה כנגד באצבע אחר, וזה לה, שש, כאילו, שמת האצבע על הפה, שש, אל תגלי. טוב, וכך היה, כאשר מגיע הערב, אז סבתא אומרת לנכדה, יעלי, תעזרי לי בבקשה עם שטיפת הכלים. אז יעלי אומרת לסבתא, סבתא, אני מאוד אשמח לעזור לך, אבל יוסי, אח שלי, מאוד אוהב לשטוף כלים, מאוד אוהב, כי הוא מאוד אוהב מים, כי יש גם עופות מים, והיא מסתכלת על אחיה ברמז דק או אבה, יש עופות במים, ויוסי מיד אומר, סבתא, אני אשטוף את הכלים, תני לי. וככה לאט לאט אחותו מתחילה ממש לצער אותו, להטל בו. כל פעם שמבקשים מנה משהו, יוסי, 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 יוסי. כי יוסי פחד שאחותו תגלה את סודו. בשלב מסוים נמאס לו מההתעללות הזאת, נמאס לו מהמשחקים האלה. הוא ניגש לסבתא, אבל הסבתא, אני רוצה להתוודות. רצחתי לך את הברווז. אולי הרגתי, לא רצחתי, זה לא היה במזיד. הרגתי לך את הברווז. סבתא מסתכלת עליו ואומרת לו ככה עם חיוך, אני יודעת, אני יודעת. מה, איך את יודעת? מה, יעלי סיפרה לך? אמרת לו, לא, אני פשוט הייתי בחצר שזה קרה. אני ראיתי שאתה הרגת את הברווז, רק המתנתי בשקט, מה שנקרא, לראות כמה זמן תיתן לאחותך להטל בך ככה. שימו לב טוב, זה המשל, אומר חזל, הנמשל. כל אחד מאיתנו עושה שטויות. עושה שטויות, מה זה עושה שטויות? אנחנו לא מושלמים, אף אחד מאיתנו. אף אחד לא מושלם, אנחנו לפעמים עושים טעויות, לפעמים בזמן מלחמה, אתה יודע, אתה קצת מאבד את זה. פתאום כל הכללים שהיו לך, כל הגדרים, כל הסדר יום, הכל קצת מתשטש, כאילו, כמו מצב של הישרדות, יאללה, אני אוכל מה שבא לי. בגדול, עושה מה שבא לי כמעט. קצת אנחנו מאבדים את זה וצריך להיזהר, כי שניים רואים אותנו. מצד אחד, ביהדות יש לנו אויב מאוד מאוד גדול שנקרא יצר הרע. וזה בסיפור שלנו, מי שמגלם את התפקיד הזה, זו האחות. אז יצר הרע רואה אותנו ומתחיל להתעלל בנו. תראה מה עשית, תראי מה עשית, אין לך תקנה, אולי המלחמה בגללך בכלל. וכל מיני דברים מפחידים, עם הרגשה של איכסה, עם הרגשה של חוסר תקנה, עם הרגשה של גרוע יותר, לא יכול להיות כביכול. מצד שני, כביכול, כביכול, במשל, אתה גם את הסבתא. הנמשל הוא, יש עוד דמות, כביכול דמות, אני קורא לזה, כן, כי אין לו דמות, אבל הרעיון הוא שעוד מישהו רואה אותנו. וזה על פי היהדות, הקדוש ברוך הוא. ובורא עולם גם כן רואה אותנו. והוא רוצה לראות עד כמה אנחנו ניתן, כביכול, היצר הרע, לנהל לנו את החיים. אחד מהשיעורים של צרינו הרב נלמדו פה במלחמה, זה ש... בואו נגדיר את זה ככה. לא תמיד אתה תהיה בסדר העדיפות הראשון של אנשים לבוא לעזור לך. אם לא תלמד לעזור לעצמך, אם לא תלמד להגן על עצמך, אתה רואה שיש מצבים שאם אין אני לי מי לי, מה שנקרא, עם יישובים סתם כמו מושב עין הבשור, שזה, תראו, השגחה פרטית, אבל לפני חודש, מושב עין הבשור מעוטף עזה, מחליטים שבגלל שיש הרבה מאוד גנבות רכבים, מן הסתם מהשכנים מעזה, אז הם החליטו להקים כיתת כוננות. לא ידעו, לא חשבו, לא תכננו, אבל בגלל גנבות רכבים, בכלל סיבה צדדית, החליטו להקים כמעט כיתת כוננות. לקחו בערך בין 75, 78 איש, כמו זה המתחל משתנה, הכשירו אותם, נשקים, מה שצריך, ולאט למשך חודש הם מתאמנים, הם משתפרים, הם מתייעלים. שבת בבוקר, כאשר הפצמרים הראשונים מתחילים לעוף, אז הקפיצו, במקרה או לא במקרה כמובן, את כל כיתת הכוננות להתפרס על הגבולות, על הגדרות של המושב. וכך אנחנו כמעט לא שמענו שום פגיעה בגוף ובנפש במושב עין הבשור. לפעמים אתה לא יכול להבין, אבל למדנו במלחמה הזאת, שמת אם אין אני לי מי לי. אז אני לא מדבר על כוחות הביטחון, הם עושים את המקסימום, מקסימום שלהם, זה לא קשור אלינו, אבל אנחנו צריכים לדעת שבאמת, אם לא נעזור לעצמנו, אם לא נחליט, אני חייב לעזור לעצמי. אם אני חכה רק לאיזה מטפל, או רק לאיזשהו ישועה כזו או אחרת, או שאחרים יועילו בטובם להתייחס אליי, אולי קצת יהיה מוכר מדי? באמת אני לכם, תלמדו להתייחס לעצמכם, תלמדו לעזור לעצמכם, וזה מה שאני רוצה שאני עושה היום, לגעת בכמה נקודות, כיצד אפשר לעזור לעצמנו, כיצד אפשר לעזור לעם ישראל, מכיוון שמה שקורה כרגע בארץ, במידה מסוימת, בוא נשים רגע בצד את הרע, וצרינו רע, ואת האתגרים, את הקושי, ישנה פה תופעה, שאם היינו יכולים לשמר אותה, אני חושב שהמשיח כבר לקח את המונית, הוא כבר בדרך, המושג של האחדות, שמתבסס בעיקר לא רק על דיבורים, על יפה נפש כזה שאני אוהב את כולם, מעשים. תראו כמה נתינה יש, כמה חסד יש, כמה ויתור יש, כמה כל אחד רוצה להרגיש שותף. הלוואי הייתי יכול לשמר את זה. אתם שניגש להם אחרי התפילה ואומר לי, פנגר, איך אפשר לשמר את האחדות הזאת? אז יש כלל, והכלל הזה אמר הרב דסלר, שאהבה היא תולדת הנתינה. פירוש הדבר, לא רק את מי שאני אוהב אני נותן לו, אלא למי שאני אתן אני אוהב אותו. עוד פעם, לא רק שאני נותן למי שאני אוהב אותו, אלא יותר עמוק, במידה ואני אתן למישהו, אני אתחיל לאהוב אותו. בוא ניקח את זה כמשל אפילו קיצוני, בסדר? תכף נראה איך זה קשור לנוח. אבל במידה ועכשיו אני יאמץ להבדיל, כלב, בסדר? לפני דקה הוא לא עניין אותי, לא אכפת לי ממנו, אבל ברגע שכאן זה במשפחה שלי, רצו פעם אחת לחופש, רצו לקחת לילדים, איזשהו בעל חיים, כן, זה לקחו איזה בעל חיים, מצער בעלי חיים כזה, מתנו לחיות לחיות. גם כן, בעל חיים צולע, כלב כזה צולע, בלי רגל, עם רגל, כאילו די לא היית רוצה כזה דבר בבית, בגדול, אבל הביאו, זה הבא, לחופש, הביאו. אחרי שבועיים שהכלב הזה היה בבית, היה קשה להם להיפרד ממנו. מה? הוא לא יפה, הוא חסר רגל, הוא לא. אבל ברגע שאתה נותן משהו, אז לא רק שאני נותן למישהו שאני אוהב אותו, אלא למי שאני אתן, אני אתחיל לאהוב אותו. אז אחת מהנקודות החזקות מאוד שקורות עכשיו זה נתינה. ונתינה יכול להיות משהו גשמי, יכול להיות משהו רוחני, יכול להיות שאני מתפלל על מישהו, יכול להיות שאני קורא תהילים על מישהו, יכול להיות שאני נושא בעול עם מישהו, זה מחבר אותנו. גם ברמה הפיזית וגם ברמה הרוחנית. יש פה משהו שצריך להבין איך הוא עובד, ואני אקרא לכם רק את המדרש. המדרש אומר שאברהם אבינו פגש את שם הבן של נוח. ושאל אותו, איך ניצלתם מהתיבה? שנה שלמה הייתם שם. אני מצטט לכם. כיצד יצאת מהתיבה? אמר לו, בצדקה שהיינו עושים, ככה אנחנו ניצלנו. על די צדקה שמסו בתיבה. אז אומר לו, אברהם אבינו, איזה צדקה? בתיבה היו רק נוח, שלושת הבנים ואנשים שלהם. זהו, לא היו שום עניים. זה המשפחה, איזה צדקה אתה יכול לעשות? אז הוא שואל אותו. אז וכי עניים היו שם? מה הולך שם? אלא מה? עשינו צדקה עם הבהמות, עם החיות ועם העופות. תחשבו, הם היו עובדי ספארי, או גן חיות, לא צריך להגדיר את המצב שהם היו שם. במשך שנה שלמה הם לא ישנו בלילות, ולא היינו ישנים, אלא היינו נותנים לפני זה ולפני זה כל הלילה, כי יש בעלי חיים שערים ואוכלים בלילה, יש בעלי חיים שערים ואוכלים בבוקר, אין להם הרבה אפשרות למשמרות, כי סך הכל יש פה הרבה מאוד בעלי חיים, והם סך הכל קצת אנשים, אז לא היה להם לא יום ולא לילה תרתי משמע, אבל הם כל הזמן היו בנתינה. אמר אברהם אבינו, אם בזכות צדקה שהם עשו עם בעלי חיים, אז הם ניצלו, אני אעשה עם בני אדם, ועל אחת כמה וכמה, באותה שעה הוא נטע אשל, בבאר שבע אשל ראשי תיבות, אכילה, שתייה ולוויה, שהוא מלווה את האורחים שלו, ככה שבוא נבין שבכוח הנתינה, בכוח החסד, אדם יכול לעשות עולמות. הוא יכול להתקרב אחד לשני, יכול להגיע למצב שאנחנו אוהבים אחד את השני. אז אמרנו שחסד קודם כל צריך לעשות גם עם עצמנו, לא לשכוח את זה. אני אומר את זה כמה פעמים, אבל כולנו מכירים את ההדמיה של הדבר הזה, שכאשר טסים במטוס מלמדים אותנו, ובמידה ויש חס ושלום משהו, אז ישתחררו הרי המסכות מהתקרה של תאי נוסעים, ואז צריך לשים את המסכה על הפנים, ומדריכים אותך שבמידה ואתה טסים תינוק, אז טסים קודם למי? נכון, לעצמך, למבוגר, רק אחרי זה לתינוק. לכאורה, אני אומר, ההפך, תדאג לתינוק, הוא חסר ישע, נכון? אבל אם אתה תדאג למישהו אחר, קודם, יכול מאוד שצריך לעזור לעצמך, ואז כבר לא תוכל לעזור לעצמך, וגם השני נזק. אז אני לא אומר להיות אגואיסט, אבל אני כן אומר לדאוג לעצמנו, כי למדנו מלחמה שאם אתה לא תדאג לעצמך, אז לא מרוע לב, אבל לא בכך שיכולו להגיע אליך או להיות שם בשבילך כשאתה תצטרך. וכשאתה חושב על השני, אתה מרוויח כמה וכמה דברים. שימו לב טוב. קודם כל, כשאתה קצת עסוק עם אחרים, אתה לא עסוק עם עצמך. ועכשיו להיות עסוק יותר מדי עם עצמנו, זה גם לא טוב. סיפר יהודי שהוא משולח. מה זה משולח? הוא טס ברחבי העולם כדי לעזור לישיבות, למסגרות תורניות, והוא הגיע לשוויץ. הוא הגיע לשוויץ, מכיוון שבשוויץ זה היה בקיץ, ובקיץ מגיעים הרבה מאוד אנשים עמידים כדי קצת לנפוש, קצת להירגע, אנשים דתיים יותר, חרדים פחות, לא משנה, יש הרבה מאוד ציבור מאוד גדול שמגיע לשוויץ בתקופות הללו כדי קצת לנפוש. אמר אותו משולח, אני אסע לשוויץ, אתה יודע, כך באחד המלונות יש חדר, ואני אתחיל להסתובב כל היום. כך הוא עשה. באחד הימים הוא חוזר מאוחר למלון, אחרי יום שלם של העבודה, הוא מגיע חזרה למלון, והוא רואה, בכניסה למלון, בלובי, יושבת למשפחה. שני הורים, שלושה ילדים, והם ככה מנומנמים על הספות שבלובי. הם אנשים יהודים, הוא מזהה, הוא רואה אנשים יהודים. אז הוא ניגש אליהם, אומר להם, סליחה, מה קרה? אז אבי המשפחה מסביר לו שהם פשוט מאוד הגיעו פה למזוודות והכל, הם באו פה לשוויץ, והם היו בתוכנו שיוכלו להזכיר פה חדר, אבל פשוט הכל מלא, אז אין להם לאן ללכת עכשיו, ניסו לבדוק באזור, אין להם משהו, ואין להם גם רכבים עכשיו, אין מוניות, אז הם די תקועים פה, אז הם כמובן לישון על פה על הספות, ומחר בבוקר יעשו דרכם אולי למקום אחר. אמר להם המשולח הזה, היהודי הזה אמר, תקשיבו, בחדר שלי יש, זה חדר גדול קיבלתי, אני לא צריך, זה, יש שם 5 מיטות. הספה שנפתחת, והמיטה הזוגית, 5 מיטות. אני, אין לי צורך. באמת אני לכם, אתם 5 נפשות, בואו, תעלו למעלה, תשנו כמו שצריך. אני כבר ישנתי טוב, אני רגיל, אני אשאל פה לספה, אני רוצה, אני לא כך עייף, שגם כמה דברים שצריך לסדר. אבי המשפחה אמר, מה פתאום, לא שייך, נו ברצינות, תודה רבה, מאוד מעריכים, אבל לא, 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 באמת, תודה. אומר לו הבן אדם השני, תלכו, תראו איך אתם נראים, אתם נראים מאוד עייפים, זה נראה שבאתם כאילו מטיסה, לא יודע, אתם נראים מאוד עייפים, מה אכפת לך? כן, לא, לא, כן. המשולח עושה מעשה, לוקח את המזוודות שלהם, טראק, מושך אותם למעלית, ועולה לקומה שלו. בקיצור, לא השאיר להם ברירה. וכך היה בסופו של דבר, הם נכנסו לחדר, הם ישנו בלילה, הוא ככה נמנם ככה לספה, למחרת הם יצאו לדרכם, החליפו טלפונים, תודה רבה, כל הכבוד, מעריכים, חיבוק, עניינים, ודרכם נפרדו. עברו חלפו כשנתיים, כעבור שנתיים, ערב אחד, מישהו דופק בדלתו של ביתו של המשולח הזה. כשהוא פותח את הדלת, הוא רואה את אבי המשפחה. וואי, שלום עליכם, מה שלומך, מה אתה עושה כאן? מגיש לו הזמנה ביד, ואמר לו, זו הזמנה לאירוסין של הבת שלי. אבל לא היית צריך לתרוח עד לכאן, אתה יודע, בוא, שים בפרופורציה, בעזרת השם, כמה שנגיע, אולי לא, אבל אתה יודע... אומר לו אותו אב משפחה, אומר לו, אתה לא יודע מה היה הסיפור אז באותו לילה, אבל הייתי רוצה לשתף אותך. הוא מכניס אותו פנימה, מדבר איתו, הוא מסביר לו שהבת שלו, לצערו, היא רצתה מאוד ללמוד לשוויץ, איזשהו משהו מסוים, פקולטה מסוימת, שבארץ קצת קשה להתקבל, וכשהיא הגיעה פה לשוויץ, היא התחילה ללמוד, והיא הכירה בפקולטה בחור שאיננו יהודי, ובשלב מסוים הם החליטו שהם רוצים להתחתן. כשהיא הודיעה את זה לנו, אנחנו נשברנו מאוד. כאילו, בכל זאת, מה, ובחור מגרמניה, כאילו, מה את עושה לנו? כאילו, מה את רוצה מאיתנו? מה ביקשנו? כאילו, סבא וסבתא ניצולי שואה, כאילו, מה, לאן את הולכת, מה שנקרא? ניסינו לדבר אל ליבה, שום דבר לא עזר, עד שהחלטנו שאנחנו לוקחים עוד את שני הילדים הקטנים שלנו, ופשוט באים אליה לדבר איתה. קבענו במלון שנפגשנו בו. כשהגענו למלון, הבת שלי כבר חיכתה לי שמה, והיא אומרת לי, אבא, אני מצטערת, אבל אין פה חדרים במלון. הכל המלון מלא, יש פה איזו ועידה מאוד גדולה באזור, כל המלונות תפוסים, אין מה לעשות. אז אמרנו, טוב, נשאר בלילה במלון הזה. ואז ראית אותנו על הספה, ואז נפגשנו איתך. ומה שאתה עשית, תקשיב לנו טוב, מה שאתה עשית, אתה אולי לא מודע לזה, אבל אחרי שאתה הכנסת אותנו והתווכחת איתנו והבאתנו לחדר ונתנו לישון בחדר שלך, למחד הבוקר התברר שהבת שלי, זאת אחת, אותה אחת שרצתה להתחתן עם הבחור הגרמני, היא לא ישנה כל הלילה, ובבוקר אמרה לנו, עכשיו אני רואה מה זה עם ישראל. עכשיו אני רואה משהו שאני לא יכולה לדמיין בכלל שזה היה קורה באיזשהו עם אחר, באומה אחרת, שמישהו אחר, סתם, גרמני אחד היה או גרמני אחר, מה, נו, זה היה קורה כזה דבר? מה, זה משפחה שלנו, הוא מכיר אותנו, אנחנו משלמים לו על זה, למה הוא עשה את זה? זה כל כך קנה אותה, שמאותו רגע, כל היחס שלה לבחור קצת התרועע, ומפה הכל השתבש כבר, ובסופו של דבר היא חזרה לארץ, היא מתחתנת עם בחור יהודי, ישראלי, קשר, מה שנקרא. רצינו להזמין אותך לאירוסין, כי אתה עורך הכבוד שלנו. תחשבו מה זה מעשה אחד שהיהודי הזה עשה, למה אני אומר את זה? כי עכשיו במלחמה יש עשרות, מאות, אולי אלפי מעשים כאלה. וכל אחד מאיתנו צריך להבין ששום דבר לא מובן מאליו, אבל הזורעים בדמעה, ברינה הקצור, מה שעושים עם אנשי זקה, מתנדבים של זקה, תדעו לכם שאנשים רואים אתכם, אנשים מתפעלים מכם, אנשים חושבים, אתה יודע מה? אני עושה חשוב מסלול חדש על כל המושג הזה, שאתה יודע, של חרדים, כן משתלבים, לא משתלבים, כן אכפת להם, לא אכפת להם. שמעתי מאדם שאומר לי, פנקה, תקשיב, צריך לבוא, יש כל כך הרבה הלוויות עכשיו, זה לא נתפס, כאילו זה... אז הוא אדם לא דתי בכלל, בכלל לא דתי. אבל הגיעו כנראה מתנדבים, לא יודע, בחור ישיבה, לא יודע בדרך כלל איך זה, מה היה שם, והקימו להם אוהל, והביאו להם שם ספסלים, וסידרו את הכל. והבחור ישיבה, היה להם דמעות בעיניים. אמר לי, פנקה, תקשיב, אני צריך לחזור בתשובה. אולי לא במושגים הדתיים, סליחה שאני אומר, אבל אני חוזר בתשובה על כל מה שחשבתי כלפי הציבור הזה. פתאום שראיתי את הבחורים האלה שאכפת להם, והם דמעות בעיניים, והם עוזרים, ואף אחד לא משלם להם, ומאיפה הם הגיעו בכלל, ומאיפה הם ידעו. רוצים להאמין שיש לנו הזדמנות עכשיו קצת לשנות. עד כמה החזיק השינוי? אנחנו לא, זה לא התפקיד שלנו, יהיה רצון שזה ימשיך. כי ברור שיש צרה, אז כולנו מתחברים, וככה זה רק מראה לנו, אבל כמה אנחנו אותו הדבר, כולנו, כולל כולנו. וכמו שהאויב לא מבדיל או מפריד בינינו, אז אנחנו צריכים לא להפריד ולא להבדיל בינינו, מצד אחד. מצד שני, בוא כן ניגע בכמה נקודות שנוכל להתחזק. אז אמרנו שיש את הבחינה הזאת של אברהם אבינו, שלמד מי נוח, אבל המדרש אומר שנוח כשמו כן הוא. נוח לשמיים ונוח לבריות. מה הכוונה? אומר חתם סופר, כי להפך ממנו היו בני דורו. נוח היה נוח בשמיים, נוח לבריות, הפך ממנו היו בני דורו, שהיו מושחתים בינם לבין הבריות, מלבד מה שהשחיתו בינם לבין קונם. אותו דור שנוח היו רעים כלפי מעלה, מה שנקרא, וגם כלפי אחד מהשני. וזה מה שאמרו, וירא השם כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה הכוונה? דרכו, אומר חתם סופר, דרכו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? כמו שהקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, מה הוא חנון, אנחנו צריכים ללמוד להיות רחמנים וחנונים, אז ממילא, ככה אנחנו אמרו להיות. הם השחיתו דרכו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הם עשו את זה ההפך, הקדוש מרחם וחונן, והם לא עשו את זה. לכן אומר המדרש, אומר החתם סופר, ואף על פי שעברו עבירות בינם לבין קונם, תקשיבו טוב, למרות שדורו של נוח עשו עוד מספיק מעשים לא טובים בינם לבין הקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו אם היו עושים בינם לבין עצמם כן מעשה של חסד, לא היה נחתם גזר דינם. זאת אומרת, אם עכשיו הדור של נוח, לא אנחנו, אנחנו במצב הרבה יותר טוב, אבל אם הדור של נוח לא היה עושה, מה טוב, בין אדם למקום נתחשבן, אבל בין אדם לחברו, אם זה היה חזק, אם היה שם נתינה, אם היה אפשרות, אז הקדוש ברוך הוא לא היה מוחק אותם חס ושלום כמו שהיה במבול. אז ממילא אנחנו צריכים ללמוד את זה לעצמנו, ויהיה רצון שנשתפר גם בין אדם למקום, אבל בוא נמנף את עכשיו את הבין אדם לחברו, לראות כמה זה חשוב לתת לשני ולעזור לשני כל אחד מאיתנו משהו יכול לעשות. אני אומר את זה מכיוון שכל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו. וגם אם אני לא עוזר פיזית, הולך להתנדב עם חיילים, או מחלק אוכל, לא יודע מה. בוא נראה שאכפת לנו. גם אם אף אחד לא רואה. בחדרי חדרים. אז אני אלמד יותר תורה, כי הרי אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהלימוד תורה, התורה היא מגנה ומצלה, וכולנו חיים על זה. זה הסיבה שיש לנו פטור מכל מיני דברים כאלה ואחרים, כי אנחנו באמת מאמינים. זה לא שאנחנו משתמטים או חס ושלום אנחנו מתחמקים, ממש לא. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכמו שיש תותחנים וכמו שיש מודיעין וכמו שיש חיל האוויר, יש חיל שמשפיע לא פחות אם לא יותר, שנקרא תורה. וממילא התורה משפיעה והתורה תכריע לכאן או לכאן. אז אני צריך להרגיש שאני באמת עושה אקסטרה, אני עושה מעבר, כמו שכל חייל עכשיו עושה מעבר. אף חייל לא עושה את המינימום, מה שנקרא, כמו ביום יום הרגיל. זה לא יום יום רגיל, אנחנו חייבים לעשות מעבר. שכל אחד, אני אומר את זה לעצמי, ישאל את עצמו, האם אני עושה מעבר? ואם לא, יש פה לא רק פספוס, חס ושלום יכול להיות תביעה לבן אדם. סליחה, אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך אומר, אני איתכם בצרה הזאת. אז איפה אתה? איפה אתה? מה אם נושא בעול עם חברו? אין אחד ואחת מאיתנו שעכשיו בזמן הזה לא עושה קצת אפילו מעבר. ואני אומר לכם, מכיוון שחס ושלום תמיד יכול להיות גרוע יותר. מה שאני מסתובב במשפחות, משפחות השקולות, משפחות של הנעדרים, משפחות של החטופים, אתה שומע איזה סבל בל יתואר יש. אחת הדרכים להתמודד עם סבל, אחת הדרכים להתמודד עם קושי וכאב, זה המושג שנקרא הכרת הטוב. ואני רוצה שניקח אותו כעבודה, אני אגיד לכם משהו כמו 8 דברים בקצרה שכדאי לעשות אותם. והכוונה היא שזה אולי מעשה קטן, אבל יכול לשנות הרבה. פשוט, עד כמה שזה לא פשוט, להגיד תודה. בראשון, כל בוקר. אנחנו יודעים שהסידור היהודי מתחיל, מודה אני לפניך. אבל אני אומר את זה כל בוקר. אבל אני אגיד לכם את האמת. אם אני לא אתבונן בזה, זה לא עושה לי כלום. מודה אני לפניך. תעצרו שנייה בבוקר, ותחשבו על מה יש לי להודות. תעצרו שנייה, לא דקה אפילו, שנייה. על מה יש לי להודות? אתם תגלו הרי שיש המון, המון על מה להודות. בוא נחשוב על זה באמת, כל בוקר. אתה אומר את המילה מודה, תעשה את השחזר בראש קצת, קצת. את הדברים שיש סביבך, שאתה יכול להודות עליהם. בפרט ביום קשה. תעשו רשימה של הכרת הטוב. קחו דף, תתחילו לרשום דברים שאתם אסירי תודה כלפיהם. דברים שיש לכם בחיים, ואתם יכולים וצריכים, וכדאי שנגיד עליהם תודה. מה זה הכרת הטוב? הכרת הטוב עוזרת לי להכיר בטוב שסביבי. ואני אומר פה כי זה נותן כוחות. הייתי אתמול עם תושבי שדרות בירושלים. אז ברור שזה קשה, ואנחנו מחוץ לבית, אבל ברגע שאתה רואה גם את הטוב סביבך, זה נותן לך טיפה תקווה, טיפה לעולם טוב יותר, טיפה שבאמת בעזרת השם אנחנו נעבור את זה, ויש לנו את הכוחות לזה. אז הכרת הטוב, בכל יום, בפרט יום קשה, תעשו רשימה לעצמכם, כמו פנקס של דברים טובים. דבר שלישי, שאתם עצבנים על מישהו, וואו, מן הסתם, אין כזה דבר אצלכם, רק שאתם עצבנים על מישהו, תנסו לראות על דברים שאתם יכולים להיות אסירי תודה כלפי הבן אדם הזה. מה הכוונה? אתה יודע, אשתך, הבעלך, הבוס בעבודה, לא משנה מה שאתם עצבנים עכשיו, תהיו אמיתיים. אל תגידו, אין לי שום דבר שאני יכול להיות אסיר תודה כלפיו, יאללה, לא, 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 לא. אם היינו נוצאים כזאת הנחה שאף אחד לא חייב לי כלום, יש לי הרבה מאוד דברים שאני מקבל מהרבה מאוד אנשים. אז אנשים בסביבה שלנו לפחות, שאתם עצבנים עליהם, תנסו לחשוב עם עצמכם כיצד אני יכול להיות עם הכרת הטוב כלפי אותו בן אדם. דבר נוסף, במקום ביקורת כלפי בן או בת הזוג, תנסו לחשוב כמה טוב קיבלתי ממנה או ממנה. במקום להתלונן, דבר חמישי, על הילדים, בוא נחשוב, או על ההורים, לא משנה. בוא נחשוב כמה הכרת הטוב יש לי כלפיהם, כלפי ההורים, כלפי הילדים. דבר שישי, כשיש אתגר גדול, ומעבר לזה שכולנו עכשיו באתגר גדול, אבל לפעמים מזדמן לנו אתגר, אתה יודע, פתאום העבודה, פתאום חס שלום, בריאות, אחד הילדים, לא משנה מה, כשאתם מקבלים אתגר גדול גם כן, בוא נחפש את השיעור, בוא נחפש את הטוב בתוך האתגר הזה, בוא ניקח אותו עד רבה, שנקבל את האתגר כאסיר, כי אני אסיר תודה כלפיו, הוא יגדל אותי, הוא יבנה אותי, יהיה רצון שאחרי האתגר שכל עם ישראל עכשיו עובר, אנחנו נצמח מזה טובים יותר, מאוחדים יותר, לא יודע מה, מוצלחים יותר, מה שתרצו. דבר שביעי, שאתם חווים טרגדיה, לא לפחם ישראל. לצלנו הרב, היום כמעט אין משפחה, אין בן אדם בארץ שלא מכיר מישהו שהוא עצמו. יש טרגדיות. במקום להרגיש את מה שאין לנו, בוא נגיד תודה על מה שיש לנו. במקום להתמקד על מה שלא יהיה לנו, אולי מעכשיו יותר עוד, בוא נגיד תודה על מה שהיה לנו עד עכשיו. אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שאתמול הלכתי לנחם, כן, אתה יודע, זה מאוד מאוד קשה, אני אומר לכם, אני לפעמים חוזר מפורק, אני בא לנחם ובא לחזק, ואני חוזר מחוזק, תמיד אומרים את זה, אבל זה מאוד קשה. הסיפורים האנושיים, האתגרים, קצר, היינו שם אתמול איזושהי משפחה, לא משנה, שהבן שם נהרג במסיבה, והגיע חבר שלו, שיחד עם החבר הזה שבאתי לנחם את המשפחה שלו, עוד 6 חברים, הם באו סך הכל, 8 חבר'ה, 8 חבר'ה, ו7 מהחבר'ה האלה נרצחו. אומר הבחור שנשאר, לפעמים אין לי מה לחיות, אין לי למה לחיות, אומר לי. כאילו, היינו 8 חברים הכי 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 טובים, נשארתי לבד, נשארתי לבד. סליחה שאני אומר, אין דבר כזה. אין לי שמה לחיות, חס ושלום, חס ושלום, אני לא בא לדון אף אחד חס ושלום, אסור בכלל לדבר ככה, במצב רק לחבק, רק לחבק, להגיד שאנחנו מבינים אותו, אבל. אני אומר פעם, במקום להסתכל על מה שאין לנו, להסתכל על מה שיש לנו, במקום להסתכל על מה שלא יהיה לנו מעכשיו, בואו נסתכל על מה שהיה לנו עד עכשיו, ובואו נסתכל טיפה בצורה יותר רחבה, לא להישאר, אהב לטרגדיה, לא להישאב לכאב. שוב, אני אומר את זה, לא לאנשים שחווים את זה עכשיו, זה תנו להם את הזמן שלהם, לכן יש 7, ובואו רק לנחם, רק לחבק, אבל אחרי זה צריך טיפה לפתוח את הזום, אני אומר לכם, חייבים, ולראות את התמונה יותר שלמה, יותר גדולה, יותר רחבה, שיש מלא פרטים, מלא אנשים שעוד צריכים אותנו, שלנו שליחות פה בעולם, שלנו תפקיד בעולם, ניקח את זה ונמנף את זה. מה זה זאת אומרת, נשאב אחרי מי שכבר לא נמצא איתנו, לצערנו הרב. אם הייתי שואל אותו, אותה, מה הם רוצים איתנו, ברור שהם אומרים לנו להמשיך הלאה. הדבר האחרון והשמיני, במקום להסתכל על הדברים שאין לנו, בואו נסתכל על הדברים שיש לנו. יש לנו הרבה, כי מיליוני אנשים היו רוצים להיות עם מה שלנו יש. לפני שאני אסיים, אני הבטחתי לכם סדנת חרדות חינמית שעשינו בעשירי קודש, אז אני מבקש סליחה קודם כל שלא שלחנו עד עכשיו, התחילו לשלוח, היה במיילים, אז מי שלא קיבל את הסדנת חרדות החינמית, לא להתרגש, זה יגיע אליכם בעזרת השם. עשינו סדנת חרדות מקוצרת חינמית בעשירי קודש, מי שיודע את הפרויקט שלנו. מי שעדיין רוצה את הסדנה הזאת יכול לשלוח למייל שלנו, המייל הוא A, האות באנגלית, ואז מספר טלפון 050-379-3379 שטרודל ג'ימי. אני חוזר, מי שעדיין לא קיבל את הסדנה, לא להתרגש, אתם תקבלו בעזרת השם, פשוט היה קצת בעיה בשליחה. מי שעדיין רוצה את הסדנה, האות A באנגלית, ואז 050-379-3379 שטרודל ג'ימי, זה סדנה חינמית. אז אני רוצה רק להודות למוטי קופר הטכנאי, למאיר לבוביץ' של הדיגיטל, יש לנו אורח פה, מי שאיתנו בווידאו כידוע, אז תשארו איתנו, ומי שלא, אנחנו נתראה, משתמע בעזרת השם. התוכנית הבאה, תשמרו על עצמכם, שיהיה בשורות טובות.